שאמרתי, בעצם אנחנו צריכים לראות שוב מסקנת הגמרא במסכת יבמות, שהגמרא אומרת, ביקשו, נסכם רק, ביקשו לפסול את דוד המלך, באו להכריז עליו, רצו להכריז עליו, דואג האדומי, רצה לפסול אותו מהמלכות, כמו שאמרנו, לשבש את כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא. יתרה הישמעאלי חגר חרבו ועמד, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. מה זה מקובלני? זה היה תורה שבעל פה. בעקבות הרצון לפסול את דוד המלך, הולך שמואל וכותב את מגילת רות. איכן כתוב ששמואל כתב את מגילת רות? הגמרא בבבא בתרא. הגמרא בבבא בתרא אומרת, בבבא בתרא י"ד עמוד ב', בבבא בתרא י"ד עמוד ב', עוד אחד, כן. אומרת הגמרא, שם יש על כל ספרי התנ"ך, מי כתב? אומרת הגמרא, שמואל. מכתבן, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, ואיוב, יש דעה שמשה רבינו כתב את איוב, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו ושופטים ורות, ספרו, ספר שמואל, ספר שופטים ורות, י"ד עמוד ב' למטה, זה הגמרא בבבא בתרא. ומדוע נזעק שמואל אכן לכתוב את מגילת רות? כדי שתישאר מגילה כתובה, דברים שבכתב, לא תורה שבעל פה, ואי אפשר יהיה לפסול את דוד המלך. אנחנו צריכים לראות בעצם בהמשך הדברים, איפה, איך הדברים נעשים. אז קצת לזכור את כאן דמויותיהן של נעמי ורות. עוד לא קראנו שום דבר, ויהי בימי שפוט השופטים. מי כותב? ויהי בימי שפוט השופטים. מי יכול לכתוב דבר כזה? ויהי בימי שפוט השופטים. רק מי שעושה את המעבר בין שופטים למלכים. הוא יודע מה היה בזמן השופטים, והוא גם ממליך את המלך הראשון, את המלך השני, שזה שמואל. אז שמואל חוזר ואומר, ויהי בימי שפוט השופטים. אני חוזר לתקופה קדומה. וירב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. לכאורה זה פחות מעניין אותנו למהות. כמובן, דרשות יש. בואו נשאל שאלה. אם היום היו נותנים לפויסק לכתוב תשובה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, נכון או לא נכון? אז מה הוא היה אומר? לא היה לו כלום. כך מקובלני בבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הנביא מספר את כל ההיסטוריה, וזה סגנון התשובה ההלכתית של שמואל. ויהי בימי שפוט השופטים, וילך וירא בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה, וחכמים דורשים על זה, מה, הרים של דרשות, האם מפני רעה מותר לעזוב את הארץ, אסור לעזוב את הארץ, אדם גדול, ראש הקהל, לא נדון בכל אלה, כי אלה בעצם ענייני הרקע, הרקע הסביבתי. הוא ואשתו ושני בניו, ושם האיש אלימלך, ושתו נעמי, ושם נעם מחלון וחיליון לפרטים. ויוזדם רב היו שם, והיום אותם לימלך ושלומי, ותשאי שני בניה. ועיסו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השני תרות. אז אם זה בהתאמה, מחלון וחיליון. אז רות היא עם כיליון, מחלון זה עם עורפה. וימותו גם שני מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה.
מה?
בסוף הספר היא של מחלון. ויקח בועז, וגם את רות, אשת מחלון. אתה צודק, נכון, אז זה לא בהתאמה. נכון, לא שמתי לב. אז זה לא בהתאמה. אצלנו מחלון הוא הראשון, וחיליון הוא השני, ורות, ואורפה ורות, רות היא דרך השנייה. נכון, צודק, הערה טובה. כן, והדימוי שיש כאן, וכולם עומדים על זה, כל המפרשים, המדרשים, איזה נזק סביבתי שנוצר. יצאה, כפי שנעמי בהמשך מביאה את זה, אני מלאה, הלכתי, יצאתי וריקה משיבני השם. איבדה הכל. יוצאים, בורחים מהארץ. שוב, תיאורים, לא ניכנס לתיאורים האלה, כי אני רוצה להתרכז יותר באמת במהות. ואתה קום היא וחלותיה, ואתה שוב בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. כמה זמן הם היו שם? היו שם 10 שנים. שם האיש אלי מלך, וראו להם, והיו שם מואב, היו שם? לא, כתוב, איפה כתוב? וישבו שם כעשר שנים, פסוק דלת, נכון. וישבו שם כעשר שנים. והיא איבדה את הכל, ותצא מן המקום, ככה רואים את הכבדות, ואתה קומי וקלותיה, ותצא מן המקום, אשר הייתה שהמושתי קלותיה עימה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אימה. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם אמיתי ועמדי. ייתן השם לכם, מצאתם מנוחה, אישה בית אישה. ותשק להם, ותסנה כולן, ותבכנה. רות, נעמי מציעה להם הצעה הוגנת. מה הצעה הוגנת? לכו, תחזרו לבית המשפחה שלכם. במילים פשוטות, אם אנחנו מניחים אולי שאורפה ורות התגיירו, אז רות מציעה להם הצעה, נעמי, סליחה, מציעה להם הצעה מאוד מגונה. הם התגיירו, ונעמי אומרת להם, לכו תחזרו לגויות שלכם, הרי זה מה שהיא אומרת. שובנה אישה לבית אימה. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם אמיתי ועמדי, ייתן השם לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, תתחתנו, תקימו בית, אימי, עם גוי, ותשק להן, ותסנה כולן, ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. איתך נשוב לעמך. זה כאן לכאורה מה היה צריך להיות כתוב, לא לשוב לעמך, אלא מה? יותר מזה, הרי הם הלכו, איפה, מה השינוי היה אצל נעמי, אצל אלי מלך? שינוי באומה או שינוי גיאוגרפי? שינוי גיאוגרפי. אז הם היו צריכות לומר לה, כי איתך נשוב לארצך. באנו משדה מואב, איתך נשוב לארצך. הן אומרות לה, לא, איתך נשוב לעמך. ואתה אומר נעמי, שוב לבנותיי, למה תלך נעמי? עוד לבנים במה היו לכם אנשים, שוב לבנותיי לך, כי זקנתי מיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי עליי לאיש, וגם עליי בנים, עליי תסברנה על השם, יגדלו, עליהן תגן על ידי יות לאיש, על בנותיי, כימר לי מאוד בכם, כי יצאה ביד השם. אז היא אומרת, אל תחכו, זה עניין שגם אם אני אתחתן, ויהיה לי ילדים, זה מה, תחכו עד שהילדים יגדלו, זה עוד הרבה שנים עד שתוכל על זה, לא בחשבון. ותסנה כולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. ותשק עורפה לחמותה, עורפה הפנית העורף, ושוב שאמרנו, היא אמו של גוליאת, בן הרפה, בנה של עורפה, וממנה היא חזרה וחזרה לגיותה, ולא סתם כנראה יצא ממנה גוליאת כזה, כי היה בה כבר איזושהי זיקה לעם ישראל. אבל איך היא חוזרת? ורות, מה קורה איתה? ורות דווקא בה. ותאמר, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוקיה. מה זה יבימתך? מה זה? בלשון התורה יבימתך זקוקה ליבום. איך היא זקוקה ליבום? מי שתהיה זקוקה ליבום? עורפה חוזרת לגיותה, ונעמי קוראת לה יבימתך. היא זקוקה ליבום. היא הייתה גויה, מה אדם שנושא גויה, ואין לו ילדים, אז הגויה שלו זקוקה ליבום? מאיכן שמענו? מה שייך? כן. אז זאת אומרת שהם התגיירו, כי אחרת לא היה שייך לקרוא לה יבימתך. אז איך נעמי מציעה להם ללכת לשובנה? הם התגיירו, אז מה לחזור לגיאותן? מה? נשאיר את זה בסדר, רק נזכור את המילה יבימתך. ארוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקי. כאן רות מצטרפת, אומרת בפירוש, לא רוצה לעזוב לא אותך ולא את עמך ולא את אלוקייך. באשר תמותי אמות ושם מקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אני מצטרפת בזאת לעם ישראל. טוב, מצטרפת. רגע. בזמן שהייתה נשואה למחלון, הייתה מצורפת או לא? ותרא כי מתאמצת היא ללכת, ותחדל לדבר איתה. ותלך נשתיהם את בואנה בואית לחם, והיא כבר מלך ואתם כל העיר עליה. ותאמר נעזות נעמי, נמשיך עוד קצת באותו סגנון. רעש גדול, עזות נעמי, ותאמר עליהן, אל תקרא לני נעמי, קרא לני מרה, כי אמר שדי לי מאוד. אני מלאה, הלכתי ורקם ישיבה אני השם, למה תקרא לני נעמי? והשם ענה בי, והשם ענה בי, ושדי הרה לי. ותרשוב נעמי, ורות המואביה קלטה. סליחה. אם היא מואביה, אז מה היא? אז היא גויה. ואם היא קלטה, יש את בנה, אז היא לא גויה, אז היא לא מואביה. רות המואביה קלטה אמא. עכשיו מסדה מואב. שמואל הנביא לא התבלבל. הוא לא כתב סתם דברים. הוא לא כתב את מגילת רות בפליטת קולמוס, שאיך שיצא לו, כך יצא לו. אנחנו רואים המגילה משחקת כל הזמן. בין נוכריה, מואביה, קלטה, יבימתך, ביטויים, שזה ביטויים הפוכים, זה מי זה? רק נעמיק קצת יותר. והם הבאו בית לחם, בתחילת צרסורי. ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי. אלחנה, ותאמר רות המואביה אל נעמי. אלחנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר שימצא חן בעיניו. ותאמר ללכי ביתי. ותלך ותבוא, ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. ויקר מקרה. חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם יחם, ויאמרו לו יברכך השם, תקנו אז ברכה בשם השם, להגיד שלום, לא סתם שלום, גם שלום שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל תקנו וברך בשם השם. ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? שמע, אתם אומרים על השאלה? בן כמה היה בועז אז? 90 פלוס. פתאום הוא מתעניין באיזה נערה צעירה, ולא, אפילו לא מתבייש, סליחה, לשאול את נערו, הנער, ולנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? כפי הנראה, היה איזה משהו מושך ברות, איזה מושך. למדנו במסכת סנהדרין, בחסרונות הש"ס, ש... הרבי של אותו האיש ברח איתו לאלכסנדריה של מצרים. במה אנחנו לומדים את זה תמיד? לא זוכר באיזה... זה, אבל מישהו זוכר את הסיפור ש... יש בן ברכיה כתוב, יש אומרים שזה לא יש בן ברכיה ליהודה בן טבאי, לא חשוב, אבל ברח אם יש, אם אותו האיש ברח למצרים. וכשהם חזרו, כאב השלמה, המשיבון משטח שלח להם, הגיעו לאכסניה. כיבדו אותם מאוד באכסניה. אמר רבי שמעון בן ברכיה לאותו האיש לישו, כמה נאה אכסניה זו. אמר לו, רבי, הנה הטרוטות. מה נאה? חוערת, כמו הלילה, כמו שהיו נוהגים לומר פעם, היום לא שמעתי את הביטוי הזה, אבל... כן? אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק. זה מה שאומר לך בראש, אם היא יפה או לא יפה. כמה נאה אכסניה זו, כמה מערכים אותנו יפה. נפק השיבוע ונידו אותו. לא ניכנס, אבל תלמידי חכמים היו נזהרים מלהסתכל על יופי של נערה, ובטח לא לשאול, אבל היה אולי איזשהו... היום היו אומרים שבועז ראה בה הילה, ראה את ההילה שלה מסביב, וראה שההילה שלה הילה מקרינה, ולכן הוא התעניין, אבל התשובה של הנער...
כמו החשבות, בתיסו החסד לפעמים, לחסד שמשהו אחד...
זה החשברוש. בסדר, חשברוש זה מה שהוא היה זה. יצאו למן הרב, תולה יפת מראה, זה מה שהוא מחפש, מחפש יפות. מה? אז חן, נכון. אסתר היא רק רוקת הייתה ומצא חן, נכון. ויען הנער הניצב על הקוצרים. בואו נראה את המגמה של הנער. איך הנער מתייחס. ויאמר, נערה מואביה היא. מואביה, סימן קריאה. מה? גויה. השבה עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקטנה והספתי בעומרים, אחרי הקוצרים, התרובת עמוד מאז הבוקר, ואתה תשיר. זה שיפתה הבית מעט. הוא אומר, נער, כנראה שהיא משכה לא רק את עיניו של בועז, היא משכה גם את עיניו של הנער, והוא עקב אחריה, וראה שהיא לקטה מעט, הוא יודע את כל ההיסטוריה, אבל איך הוא מגדיר אותה? נערה מואביה, מה אתה מתעניין בה? אז מה? עוד פעם, מואביה, יבימה, יבימת הקלטך, מה זה? עוד שני פסוקים. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת מתי, אל תלכי לרקוד בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. וכה תדבקין עם נערותי, עינייך בשדה אשר יקצורו והלכת אחריהם, הלא ציוויתי את הנערים לביתי נוקח. וצמית והלכת אל הכלים ושתית, ואשר שאו נערים. זאת אומרת, הוא נותן לה יחס, שנקרא היום פרסונל. נותן לה, רות המואביה. התגובה של רות, ותיפול על פניה ותשתחו ארצה. ואתה אומר לה, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? ואנוכי נוכריה. כלומר, עוד פעם, הנער אומר נערה מואביה. נורות אומרת, אנוכי נוכריה. אז מה הוא נעלה? בועז, והיה לבועז, והיא אומר לה, אוגד אוגד לי כל אשר עשית את חמותך. מה חמותך? חמות זה אמו של בעלך. מה בעלך? את גויה, את נוכריה, את מואביה. זה הדיון. אז רק כדי להבין, סברה שלא כתובה בשום מקום, אבל כמעט פשוט לי שזאת הסברה. תמיד מציגים את זה כמחלוקת. האם, אפשר לראות, אני חושב, בספר של הרב, יהושע בכרה, חימה של מלכות, מכירים את הספר קצת על מגילת רות? אפשר להרדל בו, ספר נחמד, לקט, זה היה הספר הראשון שהרב יהושע בכרה הוציא, הספר הראשון, האימה של מלכות. אחר כך הוציא עוד כמה ספרים על זה, אבל היה הספר הראשון שלו. באמת עורר הד מאוד מאוד מיוחד, כי זה היה גישה מיוחדת לרות. אבל גם הוא נוגע שם מביא מחלוקת. האם רות, יש מדרש שאומר רות התגיירה, ויש מדרש שאומר רות לא התגיירה. אבל הסתירה היא בתוך מגילת רות עצמו, אז מה עושים? אז יש בכתובות סוגיה, לא נלמד אותה, בוודאי לא, אבל רק נבין. היום הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד מהותית בוויכוח על הגיור. מלחמת עולם, בינתיים הרועץ המשפטי לא שלח ידו לגיור, שלח כבר לכשרות, שלח לכל, אבל הגיור הוא עוד לא שלח את ידו, ועל זה היה מלחמת עולם, בין קבוצת רבנים, שמשום כבודם לא נכנה בשמם, והם היו בעד גיור של קטנים. לגייר, איך אומרים, בעברית לא יפה, להגיד להרוג אותם כשהם קטנים, אבל זה לגייר אותם כשהם קטנים. זה פתרון לכל בעיית הגויים במדינת ישראל. לגייר אותם כשהם קטנים. בגיל 13 גדל הגיור יחד איתם, אם הם לא מוכים. לא מוכים, הרי לא יצמידו שומר לדעת על כל אחד פוק. ברגע שהוא מגיע לגיל 13, אתה מוכה או לא מוכה? אתה רוצה להיות יהודי? אתה לא רוצה להיות יהודי? הם לא ימחו, ממילא הם יהיו יהודים. כן, שומרים מצוות, לא שומרים מצוות, אבל יהיו יהודים. ובזה נפטרה בעיית הגויים במדינת ישראל ובעם ישראל. שערוריה מארץ השערוריות, כן? פשוט לא יומן איך אנשי תורה מסוגלים לחשוב על דבר זוועתי כזה בעם ישראל. להכניס אלפי, עשרות אלפי גויים, מוצרים, להכניס אותם במסווה של מצאנו איזה פתרון הלכתי. על מה מבוסס זה פתרון? אומרת פה הגמרא, אמר רב הונא בדף י"א עמוד א' בכתובות, גר קטן, מטבילין אותו על דעת בית דין. גר קטן, אומר רש"י, אם אין לו אב ואימו הביאתו להתגייר, מטבילין, אין לך גר בלא מילה או תבילה, על דעת בית דין. שלושה יהיו בתבילתו כדין כל תבילת גר, והם נעשים לו אב, והרי הוא גר על ידיהם, ומגעו ביין כשר. רש"י אומר, מטבילים אותו על דעת בית דין, כמשמן דזכות וכולי, כמשמן רק עבד בהפקר אני חלי. מייטי ולמה מסייע לי הגיורת והשבויה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, מה אליו דעת בלינו על דעת בית דין? יש פה במשנה הגיורת והשבויה והשפחה, גיורת ושבויה שנשתחררו פחותות מבנות 3 שנים. זאת אומרת שהתגיירה פחות מ3 שנים. איך יש התגייר פחות מ3 שנים? מי התביל אותה? התביל אותה על דעת בית דין. אומרת הגמרא, לא, החברה הסכינן בגר שנתגיירו בניו עמו, בניו בנותיו עמו. זאת אומרת, כל המשפחה החליטה על גיור. כל השאלה היא פה זכות או לא זכות לגר להתגייר. אמר רב יוסף, הגדילו יכולים למחות. הגדילו יכולים למחות, אומר רש"י, קטנים שהתגיירו. ואפילו עם אביהם יכולים למחות ולומר, אי אפשינו להיות גרים. וחוזרים לסורם. ואין לנו לעונשם בבית דין. אפילו ידענו תקיפה. ואם קידש אישה משמיכה, אינה צריכה גט להיות כישראל מומר. זאת אומרת, מה מצינו כאן? גיור, רש"י אמר לנו, מטבילין אותו על דעת בית דין, ומגעו ביין כשר. זאת אומרת, גיירו אותו בגיל 8-9. 10-11, הוא כבר בחור, נער, ילד, כן? הוא כבר נוגע ביין, נותנים לו לבזוג את היין והכל, והיין מצוין, אין בעיה. הגיע גיל, הבית דין שגירו אותו, רוצים לעשות לו בר מצווה. סליחה, בר מצווה, לא רוצה להיות יהודי בכלל, רוצה לחזור. אומרים לו, בבקשה, תשקול. הוא חוזר, חוזר להיות גוי, חוזר לזה, כן. יש בדיחה על 3 בחורי ישיבה, שעלו מחוץ לארץ וחקרו, התברר שהאימהות שלהם גויות, לא התגיירו, חיות כמו זה. יש בציבור חרדי, יש מקרים כאלה אמיתיים שאימא לא התגיירה, או בגלל שהיא סתירה, או בגלל שהיא לא ידעה שהיא לא יהודיה, חשבה שהיא יהודיה וחשבה שהיא התגיירה, לא משנה למה. והתברר להם אחרי ישיבה, התברר להם שהם גויים, הם צריכים לעבור גיור. אז מה הם עושים? הזדמנות. טוב, אני הולך לקנות פלאפל בהכשר רבנות. עכשיו להוכיח שאני גוי. אז זה אחד מהדברים. השני והשלישי, אני לא זוכר מה הם אמרו. אבל מה הבדיחה אומרת עליהם. אבל על האחד, אני הולך לקנות פלאפל בהכשר רבנות. זה הבדיחה. אז בגיל 13, אומר, מה בשביל מה כל הצרות האלה? תפילין, בוקר, להתפלל, עזוב, רוצה לישון עד 10, לא רוצה לקום להניח תפילין, לא רוצה, אני רוצה להיות גוי, רוצה לאכול לזה, קנות לסטייקייה של מעדני מזרע, ואוכל שם דבר אחר, והכל טוב. זהו, חזר לגיעותו. ומה קרה עם כל היין שהוא נגע בו לפני כן? הוא הרים הרבה בקבוקי יין, פתח, בוא נגיד, הוא היה יינן, לקח אותו לעוזר ליינן, הרים שם חביות שלמות של יין, הרים. נו, מה אתם אומרים? כשר. היין לא נאסר בדין יין נסך, כי בשעה שהוא הרים, הוא היה ישראל. אז מה מצינו כאן? מצינו אופציה למעבר וחזרה. יש פה אופציה למעבר וחזרה. אלא מה? שהאופציה הזאת נשארה בתורה שבעל פה רק לגר קטן. האופציה של גיור, וכל מה שהוא עשה עד עכשיו הוא היה ישראל, אבל מעכשיו הלאה הוא הופך חוזר להיות גוי. ואין עליו עונש, רק שאומר, לא אנשים אותו. יכולים למחות, כלומר, אי אפשינו להיות גרים, חוזרים לסורם, ואין לנו לעונשם בבית דין. אפילו ידענו תקיפה. אם קידש אישה, מי שמיכה, אינה צריכה גט. כלומר, מרגע שהוא מיכה, הוא גוי גמור, חזר להיות לגיור אותו. אם כן, מוצאים מצב שבו אדם התגייר וחוזר לגיורתו בהתר בית דין. היום הגיור הוא גיור, הגיור הרגיל הוא גיור חד משמעי. תבוא, אתה רוצה לקבל מצוות, תהיה ישראל, לא מגיירים, אתה לא קטן, אתה בוגר, אתה עומד על דעתך. אתה עומד על דעתך, אתה רוצה להיות ישראל, תבוא, תתבול בפני בית דין, תהיה ישראל גמור, רגע אחר כך אתה רוצה לחזור, סליחה, אתה לא יכול כבר לחזור. המצב הזה הוא מצב של ימינו. כדי להבהיר, צמצמו חכמים את סוגיית הגיור. אבל אנחנו נראה בזמן שפוט השופטים. בזמן שפוט השופטים, מתי זה היה? זה היה לפני דוד המלך. ולפני שאול המלך. ובטח לפני אנשי כנסת הגדולה, שתקנו את כל התקנות ההלכתיות האלה. ואז ניתן היה, בעצם כל מערך הגיור, לא היה מערך גיור כזה של טיק טק תטבול. אתה רוצה להיות יהודי, בוא תצטרף. קבל לכל תורה ומצוות, יחיה איתנו כמו ישראל. אין בעיה. אבל אם יגיע רגע שתרצה למחות, איזה רגע קריטי, אז פה בגר קטן, זה גיל 13, כשהוא גדל, גדלו גם גדל הגיור איתו. אבל בגיור רגיל אי אפשר לחזור, אז אפשר היה לחזור, זה היה גיור תלוי ועומד. כלומר, כל זמן שהם חיו עם מחלון וחיליון, הם הוגדרו כגרות גמורות, גרות. אבל ברגע שמחלון וחיליון נפטרו, והם נפטרו בלי ילדים, עוד פעם, לדוגמה, אם היו להם ילדים, אז מה? ברגע שיש לה ילד, יכולה לחזור או לא יכולה לחזור? היא לא יכולה לחזור. מדוע? כי אל מזה נפקא מינה, לא לעצמה, אלא לבן שלה, לילד שלה, אם הוא יהודי או לא יהודי. היא לא יכולה לחזור. אבל הם הרי נפטרו בלי ילדים, אז בעצם הזיקה שלהם לישראל היא זיקה דרך הבעל, מת הבעל, מה שהם רוצות. מה שהם רוצות, זה מה שנעמי אומרת להם. אז היום אנחנו לא מבינים, לא מכירים גיור כזה. אבל זה גיור עד שיגיע רגע הכרעה. אצלם לא הגיע רגע הכרעה. מתי כן הגיע רגע הכרעה? זאת אומרת, הגיור הוא גיור תלוי. אם אדם, בוא נגיד, אדם אף פעם לא. אישה התגיירה, התחתנה עם מישהו, ולא היו לה ילדים. ונפטרה ככה. איפה קוברים אותה? בקבר ישראל או בקבר גויים? בקבר ישראל, כי היא יהודיה. אבל לא הייתה שום הכרעה, לא משנה, התגיירה, הכל בסדר. ברגע שהיא, ברגע שיש לה ילד, או יש איזה אקט שמכריח להכריע אם היא ישראל או לא ישראל, מה?
למה הילד הוא לא כמו יין? כשהוא נולד,
לא, זה סתירה. זה סתירה בינה, לא יכול להיות שהילד יהודי ואמא שלו גויה. זה לא יכול להיות. לא, כי ברגע שהוא היה, היין היה קשר. ברגע שהוא נגע ביין, היין היה קשר. זה לא, הוא לא, הוא לא פסל את היין. לא, הוא לא הטביע. מה שאנחנו רואים זה, הוא לא הטביע שום חותם על היין. עכשיו הוא לא נגע ביין. אין סתירה בין היין לבין המהות, לבין האדם. בוא נניח אפשר היה, זה היה מסובך יותר. לא, אין סתירה. אין היין. בגלל שהוא נגע בו, היה יהודי. עכשיו הוא חזר בו, אז... אז הוא גוי, כן.
למה בילד
יש
להגיד את זה?
למה במה?
בילד יש להגיד את זה, שיולידה את היהודיה.
לא, כי עוד פעם, זה קובע אותה, זה גמרנו, היא לא יכולה לחזור בה. זה אקט כזה שמכריח אותה, עכשיו תחליטי, את רוצה להיות יהודיה? תחליטי, אם לא, אז תלדי, תגידי, תסרבי לפני הלידה, תגידי, לא רוצה להיות יהודיה, הילד ייוולד, יהיה גוי, הכל בסדר. הלידה היא אקט שמחייב הכרעה. וברגע שהוא מחייב הכרעה, אז הוא חייב.
היא ברגע שהיא אומרת, אני לא רוצה להיות יהודיה, אז הקידושין
בטלים
למפרע?
אז מה?
קידושין שקידשו לבעלה, קידש אותה, בטלים למפרע?
כן. לא, זה לא יכול להיות עוד פעם. כי אם בעלה חי, היא לא יכולה לחזור. לא יכולה לחזור, כי בעלה עדיין חי, זה קיבל. אבל בעלה מת בלי ילדים. זה ממש המצב הזמני הזה. כי היא נשואה לו, מה זאת אומרת? יש זיקה, הם מקיימים קשר, הם חיים יחד. היא לא יכולה לחזור. אבל זה לא אקט מכריע, כי מה מכריע זה היה שינוי מצב אצלה. שינוי מצב אצלה. לכן שבעלה חי, היא לא יכולה לחזור. מת בעלה ואין ילדים, אז עכשיו היא נשארת תלויה ועומדת ככה. ואז יש לה את האופציה לחזור כמו גר קטן. אז היא חוזרת להיות כמו גר קטן. מה? דומה, כן. בסדר, כהן חושב על הדברים האלה.
אם הילד ימות,
תוכל
לחזור
בו? מה?
אם הילד ימות, תוכל לחזור
בו? טוב, זה כבר שאלות היפותטיות, כי אנחנו חוזרים למה? לא פתחתי. יש זמן תורה שבכתב, וזמן תורה שבעל פה. זמן תורה שבכתב, ההלכות הן לא הלכות כמו שלנו. כמו שאני תמיד מאיר הערה. בזמן דוד המלך נטל לולה וישב בסוכה או לא. ביום ההוא הקים את סוכה דוד הנופלת, בסדר. זה לא הפשט, כן? זה לא הפשט של סוכה, כן? אז למה אין אף תיאור על סוכת דוד באמת? לא הנופלת, אלא... למה אין תיאור על הלולב שלקח דוד המלך? על התפילין של דוד המלך. אין תפילין של דוד המלך. ממתי מתחילים התפילין הראשונים? בר כוכבה. מתי זה בר כוכבה? רבי עקיבא. מתי זה רבי עקיבא? בית שני. בית שני אחרי שהכנסת הגדולה כבר. אז מה היה לפני כן? עכשיו אפיקורסות. קצת, לא נורא ש... די פעם רב הוא גם אפיקורס, זה לא נורא. עכשיו הוא חוזר בו, חזר, רב, היה רב, חזר, היה אפיקורס, הוא חוזר עוד פעם להיות רב. בזמן בית ראשון, כשהייתה תורה שבכתב, כל ההתנהלות של קיום תורה ומצוות, היו שונים לגמרי מההתנהלות של ימינו. מי שטבע את החותם של תורה ומצוות בימינו, זה אנשי כנסת הגדולה. וכמו שהרב כותב במהלך האידאות, שבזמן שלמה המלך היה עילוי גדול, אבל מה? המוסר הפרטי עוד לא ירד לזה. וכמו שהרב מסביר, חכם עדיף מנביא, היו נביאים, צעקו, 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 לא הועיל שום דבר, עד שבאו החכמים, ועשו הלכות, ועמידו תלמידים הרבה, ועסקו בתורה, ותלמדו, ויש לך מצוות מסודרות, ותפילין זה תפילין, ותפילה בזמן זה תפילה בזמן. זה, סידרו לנו את החיים. עד אז החיים היו חיים מאוד רחבים. גם הגיור היה גיור רחב. שהיו, שוב, היו נקודות הכרעה שצריך היה להכריע, אבל... כן. ולקחתם לכם היום הראשון. פרי עץ הדר, ממש מפורש זה אתרוג. פרי עץ הדר, כפות מרים. כן, כפות מרים, זה בדיוק לולב, כפות. לא אומרת מה זה כפות, לא כפות, זה כפות. בסדר, כפות מרים, ענף עץ אבות. ענף עץ אבות.
לא, אבל לקחו משהו פיזי, לקחו סטאפרס, אבל לקחו.
שימו אותו בבית, תקחו, תתלו אותו לתמונה בבית, תקחו, מה? לקחתם לכם, מה משהו? פרץ הדר, כפות מרים, וכו'.
מה עשו?
מתי פעם ראשונה שאנחנו שומעים על שמחה גדולה? בעזרה ונחמיה, תחילת אנשי כנסת הגדולה, תחילת בית שני, בנו סוכות, צאו, כאילו עשו סוכות ממות ישוע בן נון. אז הגמרא מיד שואלת, כבר באחים, מה לא עשו סוכות? בכי, בא דוד המלך ולא עשה סוכה, אבל זה לא עשה סוכה? בתשובה היא כן, דוד המלך לא עשה סוכה. אבל בגמרא מצניעים את כל הזמן הזה. גמרא לא... מה? יש דעה סוכות ענני כבוד. עשו ענן כבוד, כזה עשו סוכה, ענן כבוד, ופה, בתוך הבית, עשו איזה פרוכת, ישו, מה? עשו משהו, אבל זה לא הסוכות שלנו. שתיים גיל חתן, שלישית אפילו טפח, חלחל משה מסיני, לבוד, שחק, דווקא מהגידולי הקרקע. בסדר, זה כל דרשות של תורה שבעל פה. סליחה חברים, אני לא בא להגיד לעקר את כל התורה שבעל פה. חבר'ה, למחוק הלכות סוכה, למחוק הלכות פסח, לא צריך, גמרנו, חוזרים לתורה שבכתב. אוי ואבוי, אנשי כנסת הגדולה בנו את התורה בעם ישראל. מה זה בנו את התורה? זה תורה מסיני, ודאי, נו. ודאי, הכל נאמר למשה מסיני. זה המפגש של משה רבינו עם רבי עקיבא. טוב, צריך לדבר על התורה שבכתב ותורה שבעל פה. פעם, אולי לקראת שבועות גם, לא יודע, זה סוגיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה סוגיה. אז מדי פעם, אני מסכם ככה, זה הרבה עוצה של מקורות להבין את התורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז הגמרא במנחות אומרת על המפגש בין רבי משה רבינו לרבי עקיבא. זה מפגש בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה התיאור שיש בגמרא שם. בוודאי, נכון, אז יש מי שאומר המצאות, יש מי שמקבל, ואומר זה הכוח שתורה נתנה לחכמי הדורות לקבע ולהעביר לסדר את הדברים, שתי תורות, הכתוב מדבר, משמרת מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, בשתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז יש סגנון חיים על פי תורה שבכתב, ניסינו אותו זמן ארוך מאוד, מאות שנים ניסינו לחיות לפי תורה שבכתב, והדרך הזאת לא צלחה, ולכן באו אנשי כנסת הגדולה, ותקנו את התורה שבעל פה. טוב, סוגיה, עוד פעם, זו סוגיה מאוד רחבה, לא ניכנס עכשיו. רק נחזור לגיור בזמן תורה שבכתב, לפני אנשי כנסת הגדולה, עוד מאות שנים לפני אנשי כנסת הגדולה. אם כן, הגיור היה גיור רפוף, רופף. זה קודם כל ההתייחסות לרות מהזווית של הגיור שלה. לכן אורפה יכולה להפנות עורף ולומר לא רוצה לחזור, לא רוצה להמשיך בעם ישראל, וממילא חוזרת לגיותה, ואין עונשים אותה בבית דין, כמו שאומר רש"י, ורות דווקא בה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, אשר תלכי אלך ואשר תמות תיאמות, ושם יקבר. כה יעשה השם וכויוזים. זהו, רות דווקא אומרת, אני לא מוכנה לוותר על הגיור שהתגיירתי, ואז... כי כאן הספקות, הנוכריה באה משתי זוויות, א', גיורת או לא גיורת, וב', מואביה. נוכריה, מה זה עוזר הגיורת? הנוכריה יכולה, יכול להתפרש, נוכריה מתפרש בשני פנים, שני פנים. הפן האחד גויה, והפן השני, מה? מארץ נחר, זרה לעם ישראל, זרה נוכריה מלבוא בקהל. היא אולי יהודיה, אבל היא נוכריה לקהל ישראל. אז זה כן הדיון. אז בועז צריך להכריע פה בשתי נקודות. א', הוא צריך להכריע בשאלת יהדותה של רות, וב', הוא צריך להכריע בשאלת המואביות של רות. וכאן רואים את הסתירה. בועז אומר לה, נותן לה את כל הזה, היא נחרדת, היא אומרת, ואנוכי נוכריה. ותיפול על פניה, מדוע מצאתי חן בעיניך, ואנוכי נוכריה. והנער אומר, נערה מואביה, מואביה היא גויה בכלל, או שהיא גויה, בכל מקרה פסולה מלבוא בקהל. ויען בועז ויאמר לה, וגד וגד לי, ותעזבי, אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. מה כתוב פה בעצם בפסוק הזה? ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום, פירוש, התגיירת. לא, אבל אל עם, לגור, תעזבי את אביך, אימך, ארץ מולדתך, ותלכי לעם אשר לא ידעת מול שלשום. עכשיו היא באה להצטרף לעם ישראל, כלומר, כאן היא באה לחתום. אבל עד עכשיו היא הייתה רופפת, הייתה אפשרות לחזור אל אביה ואל אמה. ועכשיו היא סיכמה בדעת, אמרה, אני לא חוזרת, אני נשארת יהודיה. זה, בועז אומר, זה אומץ אדיר מצידך, שהכרעת, אני מצטרפת לעם ישראל. זה שהיא חזרה עם נעמי, כאן הוכרע שהיא יהודיה בעצם, שהיא גיורת. לא, כי אחרת הייתה, לא, אחרת לא היה לה ייבום. בועז ייבם אותה, סוג של ייבום, גאל אותה, אבל זה לא, הוכרע כשהיא חזרה עם נעמי, והיא אומרת, אני מצטרפת עם ישראל, נפל לפור, נקודה, לא חוזרת יותר. מה? היא החליטה, גמרה בדעתה. גמרה בדעתה. זהו. מה?
כל גיורת שמתגיירת החליטה.
היום כן, היום היא לא יכולה לחזור. לא, עד שלא יהיו לילדים, יש לי אופציה לחזור. זה בעצם מה שאומרת. כל הגיור תלוי ועומד, עד שלא יהיו לילדים. אין לי ילדים, אני חוזרת, עורפה חזרה. רות אומרת. נכון, אין לה ילדים, אבל היא החליטה, זה מה שהיא אומרת לנעמי, אני לא רוצה לחזור. ותאמר, הנה שב הימתך, ותאמר, רות, אל תפגעי בי, כי אל אשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, לא עוזבת את עם ישראל, אני לא חוזרת בי, באשר תמות תיאמות, זה שם מקבר, כה יעשה השם, כי המוות יפריד ביני ובינך, רק המוות, עכשיו האקט, זה האקט של קבלת ישראל, קבלת גיור, כשהיא לא נפרדת מנעמי, הוא גד וגד לי, בועז אומר, הוא גד וגד לי, כל אשר עשית את חמותך, איך בועז קורא לה בפסוק י' א', מה שעשית עם חמותך, את לא נוכריה, למה את אומרת את נוכריה? את לא נוכריה, את גיורת, והיא חמותך, כן? טוב, מכאן ההתגלגלות, בסדר, עד כאן נקודה ראשונה, כן.
למה בפסוק א', אחרי כל הסיפור הזה, אבל אותו מאוד מאוד זהירה.
איזה פסוק אמרת? ותאמר נעמי קרוב, ותאמר רות המואביה. גם אמר אליי עם הנערים לדיבוקים. רות מפקפקת, רות מאוד פוחדת, היא לא יודעת מה מעמדה. נכון, הוא מתאר את המצב הבלתי יציב, עדיין רות לא יודעת, כן או לא, יקבלו אותי או לא יקבלו אותי, אני נחשבת כיהודיה או לא נחשבת. אז שמואל עצמו שם פה את התיאור של, כן, יכול להיות רות עדיין מרגישה חצי מואביה, כן? וכאן בועז עושה את המעבר וקובע אותה, אומר זהו, את יהודיה, וטוב, נמשיך עוד להמשך.